כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, יוטט בכסלף תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף. הדף ה-84 של מסכת בבא מציע, דף פי דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. והיום אנחנו ניגשים ללמוד את הדף הייחודי והמיוחד, דף, ממסכת בבא מציע. השתבח שמולד. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מדושרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעתא דשמיא, מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה אשר שאלנו בסיום השיעור אתמול. את סיימנו ללמוד את דף פי ג'. שאלה הראשונה ששאלנו הייתה, מה דורש איסי בן יהודה מהפסוק אין רואה והתשובה שכאשר הנזק הרע במקום שעידים מצויים אינו נפטר בשבועה אלא חייב להביא עידים? שאלה שנייה, רב יהודה מדוע שומר חינם פטור כשנתקל ושומר שכר חייב? התשובה, משום שההתקלות היא כגניבה ועבדה ולא כפשיעה. שאלה שלישית, מניין שחייב אדם לנהוג לפני משורת הדין התשובה שנאמר למען תלך בדרך טובים? שאלה רביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שאינו רשאי לחוף את הפועלים להשכים ולעריב? התשובה, דווקא כששכרם בסתם, אבל אם יתנה, הכל לפי תנאו. שאלה חמישית, באיזה אופן אמר יש לקיש את זמני כניסת הפועל ויציאתו? התשובה, במקום חדש שעדיין אין בו מנהג, וכשהתאספו אליו אנשים במקומות שונים ואין מנהג ברור ללכת אחריו, או במקום שיתנה, שסוחר אותם על פי תנאי התורה. השאלה האחרונה, במה נמשלו הרשעים לחיות? התשובה, בכך שהולכים לאן שליבם חפץ, משום שאין נפרעים מהם מיד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול על דף פי ג' ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, יוטט בחודש כסלף תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף ייחודי, הדף ה-84 של מסכת בבא מציע, דף פי דלת. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מדף פי ג' עמוד ב', חי שורות מתחילת דף פי ג' עמוד ב', מן המילים רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח להוא, פר גוונה דקטפיס גנבי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אגב, שדרשה הגמרא את הפסוק תשת חושך ויהי לילה, מביאה הגמרא מעשה שהוזכר בו הפסוק הזה. רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח להוא, פר אגב נדעה וכתפיס גנבי, פגש את הממונה מטעם המלך לתפוס גנבים. אמר לי, אומר לו רבי אלעזר, איך יחלת להוא? איך אתה מבין את תחבולותיהם להסתתר? לאו כחיבת המטלי, וכי לא נמשלו הרשעים לחיות היער שמתחבות ביום במקומות מסתור? הוא מביא ראיה לדבריו, דכתיב תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער, שרק בשעות הלילה יוצאות חיות היער ממקום מוכבוהם. ויק אדמרי ויש אומרים, מה יקרא כאמר לי? מהפסוק הבא הוכיח לו כן, שנאמר בתהילים פרק יוד, יערוב במסתר כאריה בסוכו. הרשע יערוב במקום מסתור כדי לגזול את העני, כמו אריה שמסתתר בסוכה, קרוב לאנשים כדי שלא ישמרו ממנו ויוכל לתופסה מיד. וכיוון שכך, יש לך לחשוש דיל משק לצדיקי ושפקת ראשי. שמה, אותם שאתה תופס הם צדיקים שאינם גנבים, ואילו הרשעים שמתחבים ביום, במסתור, אתה מניח בחופשי. אמר לו אותו ממונה, ומה העביד? מה ביכולתי לעשות? הלו הרמנה דמלכה הוא מצוות המלך שאתפוס את הגנבים, ומה איפה יעשה כדי לתופסם? והתשובה שלו מסביר שער המלך הייתה שכיוון שאמר המלך תפוס גנבים, חייב אני להביא סכום אנשים ואינו יכול להבחין בין צדיק לרשע. אבל יותר נראה שגם הגויים ידעו שיכולים ללמוד מחוכמתו ותורתו של רבי אלעזר היצא לענייני העולם הזה. איך יוכלו להכיר מי הם הרשעים? אמר לו רבי אלעזר, תא אגמרך איך היא תאבית, בוא ועל עמדך איך תעשה. ולבארבע שעה לחנותה ייכנס בשעה הרביעית של היום, שזה זמן סעודת הבוקר, לחנות שמוכרים בה דברי מאכל. כי חזית איניש דקשתי חמרה, כשאתה רואה אדם ששותה יין וקנה כתקסה בידי וכמנמנם, ומנמנם כשאוחז את כוסו בידו, שאול אילויי, שאל ותברר עליו מה מעשיו, איצור ומרבנן ובנעים, אם יתברר שתלמיד חכם ומנמנם, הקדומי קדים לגירסי, שמה ישכים לקום ללימודו מבעוד לילה, ולכן הוא עייף ומתנמנם, והיא פועלו, אם יתברר שהוא שכיר יום, אפשר דקדים כאבי דודתי, שמה ישכים לקום למלאכתו, ולכן הוא עייף, והיא עבידתה בלילה, ואם יתברר שהוא אומן שדרכו לעשות מלאכתו בלילה, גם כן לא ניתן לתופסו כגנב, משום שיש לומר שעשה מלאכתו בלילה, ואף שלא נשמע כל המלאכה מביתו, עדיין יש לומר שמה רדודי רדיד, שמה אומנותו, לרדד ולמתוח מיני ברזל ונחושת לעשות מהם החתים, ולכן אין כל הקורנס והפטיש נשמע מביתו גם לא בלילה. אבל היא לא. אם יתברר שאין בו מכל אלו, דהיינו שאינו תלמיד חכם ואינו פועל או אומן, ואף על פי כן הוא מנמנם בשעות הבוקר, מוכח גנב ההוא, שהוא גנב ומחמת שהיה ער בלילה כדי לערוב לעוברי דרכים או כדי לחפור מתחת לבתיהם לגונבם, לכן הוא עייף ומנמנם ותפסי וראוי לתופסו ולמוסרו למלכות. ואין כוונתו שימסרו למלכות ללא חקירה ודרישה, כי הרי אפשר שאינו תלמיד חכם ולא פועל, ועם כל זה היה לו מקרה שישן מעט בלילה, כגון מחמת חולי וכדומה. ועל כן הוא מנמנם ביום, אלא שיעץ לו איך ידע אחר מי לבדוק. ולזה אמר לו שאותם אנשים שמנמנמים בעת אכילתם, ואינם לא תלמידי חכמים ולא פועלים, צריך לחקור ולדרוש אחר מעשיהם, שמא גנבים הם. כך מסביר רבן יהוידע. השתמע מילתא בי מלכא, נשמעה עצתו של רבי אלעזר בבית המלכות, אמרו קריינתא דאיגרתא, איהו לאבי פרוונקא. קורא האיגרת, הוא יהיה השליח לקיים את האמור בה. כלומר, רבי אלעזר שיעץ את העצה, ילך בעצמו לתפוס את הגנבים ולהביאם לדין. עתיו הביאו לרבי אלעזר בן רבי שמעון וכתף סיגן ואזיל, עשה כעצתו, ועל ידי כך תפס את הגנבים ומסרם למלכות. שלח לרבי יהושע בן כוחר לרבי אלעזר חומץ בן יין, רשע בן צדיק, כי רבי אלעזר היה בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הרי בכלל אותם גנבים שהנך מוסר למלכות יש גם מבני ישראל, ועד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה? ולמרות שכוונת רב לזר הייתה להציל את הצדיקים שלא יתפסו תחת הרשעים, מכל מקום הוכיחו רבי יהושע בן כוחה שיש לו להימנע מלמסור להריגה אף את הרשעים, ויבוא בעל הכרם ויחלה את קוצב. מה הוא מתערב? כך מסביר המהרש"א. שלח לי, ענה לו רבי אלעזר, קוצים אני מחלה מן הכרם, איני מוסר להריגה אלא את הרעים שבהם. הרשעים נחשבים לקוצים המקלקלים את הכרם, ועל ידם נהפך היין לחומץ, ועל ידי זה שיחלה אותה מתוקן הכרם ויחזור היין למוטף, שלא יעשה חומץ. דהיינו שיהיה כרם בית ישראל מתוקן. חזר ושלח לי רבי יהושע בן כורחה, יבוא הקדוש ברוך הוא שהוא בא לכרם ויחלה את קוצב מכרמו, אבל אתה עליך למסור את עמו בית ישראל להריגה. יום אחד פגע באהו כובס, יום אחד פגש כובס את רבי אלעזר וקריה, כובס קינה את רב אלעזר חומץ בן יין. אמר רבי אלעזר, מדחת צפקו לאי, מאחר והכובס הזה חצוף כל כך, שמע מן הרשיע הוא, על כוחך שהוא רשע וראוי למוסרו למלכות. אמר לו רבי אלעזר, לאנשי המלכות תפסו, תתפסו אותו למאסר, מיד תפסו אנשי המלכות, והניחו בבית האסורים ודנו את דינו להריגה. לבת ארדנך דעתי, לאחר שנחה דעתו של רבי אלעזר, אז על בטרי לפרוקי, הלך לבדותו מבית האסורים ולא מצי, לא עלה בידו לשחררו לחופשי. קריה, להיקרא רב אלעזר על הכובס את הפסוק בספר משלי פרק כ"א פסוק כ"ג, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אם היה שומר את פיו ולשונו ולא היה מכנה הוא חומץ בן יין, היה ניצול מן התפיסה. אבל המהרש"א כותב שיותר נראה שרב אלעזר קרא את הפסוק על עצמו, שהצטער על כך שאמר להם לאנשי המלך לתופסו. זה כפו, תלו אנשי המלך את הכובס על עמוד התלייה. קם תותי זקפי וקבחי, עמד רב אלעזר תחת עמוד התלייה ובכה מחשש שמא הכובס אינו גנב, ואין דינו בתלייה. למרות שהוא חצוף ורשע, מכל מקום לא היה דין המלכות לתלייה אלא לגנבים, ועל כן חשש שמא אינו גנב ואין דינו בתלייה. אמרו לי רבי אלעזר, רבי אל ירא בעיניך תלייתו של הכובס הזה, שכן הוא ובנו בעלו נערה המאורסה ביום הכיפורים. הזכירו שגם בנו בעל נערה המאורסה, לפי שרצו להגדיל את אבונו, שביזיון וגנאי גדול לאותו כובס שלא היה בוש מבנו ולא בנו בוש ממנו. בעוד שדינם היה שהרוגי מלכות ממונם עבר לידי המלכות, ויש מקום להצטער על כך שאין בנו יורשו. לכן אמרו שאין לו בן הגון לירש אותו, ואין לחשוש אף משום איבוד הממון. כך מסביר המהרש"א. מי שבעל נערה בת 12 שנה ויום אחד שהביאה סימני נערות בתולה מאורסה קודם שנכנסה לחופה, חייב איתה בסקילה. ומכיוון שכל הנסקלים נתלים, גם כובס זה דינו בתלייה. כך מפרש רש"י, והוא בא בכך ליישב את קושיית הראשונים, שהבעל נערה מאורסה בסקילה, ואילו כובס זה מת בחנק. לכן כתב שכל הנסקלים נתלים. כיוון ששמר רבי אלעזר שכובס זה היה דינו בסקילה מחמת אבונותיו, הניח את ידו על בני מאה ואמר, סיסו בני מאי סיסו. ומה ספיקות שלכם כך? ומה במקום שמסרתי למלכות רק מחמת ספק כמו הכובס הזה שלא הובררה רשעותו אלא באמרי פיו? הוברר שלא שגיתי ודינו בסקילה? ודאית שלכם, אילו שיש טעם וראיה לרשעותם, כאותם שמנמנמים בחנות בשעה הרביעית תוך כדי אכילתם, על אחת כמה וכמה שרשעים ושורת הדין לחלותם מן העולם. מובטח אני בכם בני מאי, שאין רימה ותולעה שולטת בכם לאחר מיתתי. ואפילו אחי לא מיית ודעתי, על אף שאמרו לרבי אלעזר שהכובס בעל נערה מאורסה ודינו בסקילה, עדיין לא נחה דעתו עד שאשקיוע שמה דשיינתה, השקו שמה מפיל תרדמה על השוטה ממנו, והילו הלוויית דשיישה, הכניסו את רבי אלעזר לבית העשוי משיש שאין הרוח שולטת שם, כי רוח היא סכנה לאדם שחותכים בבשרו, וקערו לקריסי, קראו את קריסו, מחמד שהיה בעל בשר, כפי שהגמרא תאמר בהמשך בדף פי דלת, אבו מפקו מיני דקולי דקולי דטרבה, היו מוצאים מקריסו סלים מלאים שומן ומוטווי בשמשה בתמוז ואב, והעמידו את הסלים בשמש בחודשים תמוז ואב שהשמש בגבורתה כדי לבחון אם יסריחו והתמלו בתולעים לסימן אם יסריח גופו לאחר מיטתו, ולא מסריחי ולא יסריח אותו שומן. שואלת הגמרא מהחידוש בכך שלא יסריח שומנו, הלא כל תר בנה מלא סריח, אין דרכו של שומן להסריח כלל ואין חשש של רימה ותולעה, אלא אם יש בשר עמו, ואם כן גם כשלא יריח שומנו עדיין יש לחשוש שמה יעלה בשרו תולעים ויסריח לאחר מיטתו. עונה הגמרא, כל תר בה לא סריח, אכן כל שומן אינו מתקלקל ומסריח, אבל שורייקי סומקי מסריח, הגידים שהם כן חוטים אדומים שבשומן ומבשר האדם, דרכם להסריח, אבל אחה בשומנו כאן של רבי אלעזר, אף על גב דאיקה שורייקי דסומקי, אפילו שהיו גידים אלו מעורבים באותו שומן, לא מסריח, ומוכח שלא תשלוט רימה ותולעה בבשרו לאחר מיטתו. מסיימת הגמרא שבשעה שרק רבי אלעזר קרי הנפשי קרא על עצמו את הפסוק בתהילים ט"ז, אף בשרי ישכון לבטח, שלא תשלוט בו רימה ותולעה לאחר מותו. ומכל מקום עדיין לא נחה דעתו של רבי אלעזר, כמבואר בגמרא לקמן בדף דף, שקיבל על עצמו ייסורים לכפרת עוונותיו. שואל המהרש"א, הרי לקמן הגמרא מספרת שאשתו של רבי אלעזר ראתה לאחר מיטתו שתולעת יוצאת לו מתוך אוזנו, אז איך אמרו כאן שלא תשלוט בו רימה ותולעה? ולכן מוכיח המהרש"א שאין כוונתו כאן שלא ישלוט בבשרו רימה ותולעה, אלא לא ישלוט בבשרו רקב וסירחון. ולכן דייק ואמר את הפסוק, אף בשרי ישכון לבטח. המצודה דוד כתב שכוונתו גם שלא תשלוט רימה ותולעה בו, לפי שמעשה זה היה לפני המעשה ששמע שמדברים בזילות של תלמיד חכם ושתק, אלא שלאחר ששמע שמזלזלים בתלמיד חכם ולא מיכה, נגזר עליו שתייצא תולעת מאוזנו. מספרת הגמרא שגם רבי ישמעאל בר רבי יוסי התמנה מטעם המלך לתפוס גנבים, ואף רבי ישמעאל בר רבי יוסי כמעט תקיעתי מעשה לידי. בא לידו מקרה דומה שמינו הוא המלך לתפוס גנבים. ובכלל אותם גנבים שמסר למלכות היו גם מבני ישראל. פגע באליהו, פגש אותו אליהו ואמר לי, עד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה? אמר לי, ענה לו רבי ישמעאל, מה יעבד, מה ביכולתי לעשות? הלא הרמנה דמלכה הוא, פקודת המלך היא שאתפוס את הגנבים, מה איפה אעשה? אמר לי, ענה לו אליהו, אבוך ארק לאסיה, את ארוק ללודקיה. כשם שאביך ברח למקום ששמו אסיה, כך תברח גם אתה למקום ששמו לודקיה, כלומר, ברח מפני המלכות, ובכך לא יבוא לידך למסור מבני ישראל להריגה. אגב, שהביאה הגמרא את המעשה על רב לזר ורבי ישמעאל, מספרת הגמרא מעשה נוסף בעניינם של אלו. כי אבו מיקלי, כשהיו מזדמנים רבי ישמעאל ברבי יוסי ורב לזר ברב שמעון בעדי הדדי, הזדמנו יחדיו ועומדים פני האחד מול פני חברו כשקריסם נוגעות זו בזו, אבי איל בקרה דטורי ביניו, היה יכול לעבור צמד בקר תחת קריסם ולא אבי נגע בהו, ולא היה צמד השברים נוגע בקריסם, שמתוך שהיו בעלי בשר, היה רווח גדול ביניהם. אמרה להואים הטרינותה, אמרה להם שרה נוכרית, בהכרח שבניכם ממזרים ואינם שלכם, שהרי אינכם יכולים להיזקק לנשותיכם מחמת ריבוי הבשר? אמרו לה, קריסן שלהם, של נשותינו, גדול משלנו. והלא נשותיהם, שילדו, נזקקו לאיש, וזאת אף על פי שקריסותיהן רחבות. ענתה להם המטרונית, האם כן, כל שכן שאינם יכולים להיזקק לנשותיהם מפאת רוב השומן של שניכם. ואיקה דאמרי, אחי אמרו לה, יש אומרים שענו לה כלשון הפסוק בספר שופטים פרק ח' פסוק כ"א, כי חאיש גבורתו, כערך האיש וגודלו, כן ערך גבורתו, כלומר שאדם גדול ובעל בשר גם איבריו גדולים, ועל כן יכולים הם להיזקק לנשותם. ואיקה דאמרי אחי אמרו לה, יש אומרים שכך ענו לה, שאף על פי שקריסם רחבה יכולים להיזקק לנשותם לפי שהאהבה דוחקת את הבשר. שואלת הגמרא, ולמה לא להדור אלה? מדוע להשיב לאותה שרה נוכרית? והכתיב, כתוב בספר משלי פרק חבב פסוק ד', אל תען כסיל כאיוולתו, אל תשיב לכסיל כאשר מדבר איוולת, פן תשווה לו בעיני השומעים, ואם כן לא היה להם להשיב לאותה מטרינותה שדיברה דברי הבל ורעות רוח. משיבה הגמרא שענו לה, כדי שלא יתעו השומעים ויחשבו שיש ממש בדבריה, ויבואו להוציא לעז על בניהם שהם ממזרים. ממרה נוספת באותו עניין, אמר רבי יוחנן, עברי שיעור מידת הקיבורת של רבי ישמעאל ברבי יוסי, וכוונת הגמרא למקום הקיבורת של הזרוע או ירך שהוא עגול, ששם בודקים את האדם שהוא שמן ואב, כחימת בת 9 קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו 9 קבין. אמר רב פאפה, עברי שיעור מידת הקיבורת דרבי יוחנן, כחימת בת 5 קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו 5 קבין. ואמרי לי, ויש אומרים ששיעורה כחימת בת 3 קבין, ומסיימת הגמרא ששיעור מידת הקיבורת של רב פאפה גופי, של רב פאפה עצמו, כי דקורי דארפנאי, כגודל מידת הסל שעושים אנשי ארפניה שמחזיק בתוכו שיעור נפח של 6 קבים. וזה על פי הגמרא במסכת שבת דף קכ"ז עמוד א'. לאחר שהזכירה הגמרא שרבי יוחנן היה משונה בגופו יותר משאר בני אדם, מביאה הגמרא שהיה משונה ומיוחד גם ביופיו. אמר רבי יוחנן, אנא אשתיירי משפירי ירושלים, אני לבדי נותרתי מאנשי ירושלים היפים. ותוספות בדיבור המתחיל אמר רבי יוחנן, אומרים שרבי יוחנן חי שנים רבות לאחר החורבן, ובוודאי אין כוונתו לומר שהיה דר בירושלים בזמן הבית, אלא הוא היחיד שנשאר ממשפחתו שהייתה גרה בירושלים לפני החורבן. ובפתח עיניים הוא מבאר דברי רבי יוחנן, שאף על פי שלרוב אין האנשים הנאים זוכים כל כך לחוכמה, כמו שנאמר במסכת תענית דף זין עמוד א', שכשם שהיין אינו משתמר אלא בכלי חרס, כן החוכמה שהיא מפוארה אינה משתמרת אלא בכלי מכוער. מכל מקום אנשי ירושלים אינם כן, שאף על פי שזכו ליופי, וכמאמר הגמרא במסכת קידושין דף ממתת עמוד ב', 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, עם כל זה לא נפגמה חוכמתם. כמו שנאמר שם שירושלים וארץ ישראל נטלו 9 קבין של חוכמה, ולזה מכוון רבי יוחנן שהוא לבדו נשאר מאותו דור של אנשי ירושלים שהיו נעים, ויחד עם זה זכו לחוכמה. מוסיפה הגמרא בעניין יופיו של רבי יוחנן, נעים, מן דבאים, איך זה שופרי דרבי יוחנן? מי שרוצה לראות מעין יופיו וזוהר אור פניו של רבי יוחנן, נהיתי קסה דחספה מבי סילקיה, יביא כוס של כסף שעתה יצא מבית האומן והיא עדיין צהובה מלהב ההש, ונימל יהיה פרצידאיה דרומנה סומקה, וימלנה בגרעינים של רימון אדום, ונעדר לכלילה דברדה סומקה לפומי, ויקיף את שפת הכוס בקטר וזר של ורדים אדומים, ונוטווי בשימשה לטולה, יעמיד את הכוס במקום שהוא בין שמש לצל, האוזה הרורי אותם ניצוצות ואור הזוהרים על פני הארץ סביב, הם מעין שופרה דרבי יוחנן, מעין זוהר אור פניו של רבי יוחנן. ומסביר רבנו, ידע בתוך הצל ניתן לראות את זערורי האור, מה שאין כן במקום שהשמש זורחת, לא ניתן לראות את האור, ועל כן אמר שיניחנו בן חמל הצל כדי שיראו זערורי האור. שואלת הגמרא, הייני וכי כך הוא שרבי יוחנן מיוחד ביופיו ובזוהר פניו? ואמר מר, שופרי דרב כהנה, יופיו של רב כהנה, מעין שופרה דרבי אבאו, מעין יופיו של רבי אבאו, ושופרה דרבי אבאו, מעין שופרה דיעקב אבינו, ושופרי דיעקב אבינו מעין שופרי דאדם הראשון, ואילו רבי יוחנן לא ככה השיב לי. ואילו את רבי יוחנן, הוא לא יחשיב ביניהם, הרי שלא יחשיבו התנה בין האנשים שהצטיינו ביופיים. מתרץ את הגמרא שכן גם רבי יוחנן היה מיוחד ביופיו יותר משאר בני אדם. אלא, דשייני רבי יוחנן הדרת פנים לא אבי אלי, לא היה לו זקן, והתנה לא מנה אלא את האנשים שמלבד שהיו מיוחדים ביופיים, הייתה להם גם הדרת פנים. רבי יוחנן ואזיל וייתי ושערי תבילה, היה דרכו ללכת ולישב בפתח בית התבילה, וביאר ואמר סיבת ישיבתו שם, דקיסל כאן כדי שכשיעלו בנות ישראל מתבילת מצווה, ליפאגו בי, יפגשו בי, כאחד אליה ולאו, בני שפירי קבעתי וגמירי אורייתא קבעתי, שבזכות שיראוני, יהיו להם בנים נעים כמותי ולומדי תורה כמותי. אמרו לרבנן, אמרו לו חכמים לרבי יוחנן, וכי לא מסתף אימר מעין הבישה, וכי אינך מפחד שבשעה שהם מביטות ומתבוננות ביופייך, יכולות הם להזיקך בקינתן וצרות עיניהן? אמר לו, ישיב להם רבי יוחנן, ננה מזרע די יוסף כעתינה דלא שלת בעין הבישה. אני בא מזרעו של יוסף הצדיק שעין הרע אינה שולטת בו ואינה מזיקתו. ומוכיח רבי יוחנן כדבריו שאין עין הרע שולטת ביוסף, דכתיב בברכת יעקב ליוסף, לפני פטירתו בספר בראשית פרק ממתת פסוק חב ב', בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ואמר רבי אבאו, אל תקריא את הפסוק כמסורת הקריאה שלפנינו עלי עין, אלא תדרוש את הפסוק כאילו כתוב בו עולה עין, ומשמעותו שבני יוסף עולים ושולטים על העין, ואין העין שולטת עליהם. ואילו רבינו חננאל גורס עלי עין, בחיריק תחת הלמד, ופירושו שכביכול אומרים לעין הרע, בואי ועלי למקום אחר, ואל תזיקי. ראיה נוספת, רבי יוסי בר חנינא אמר, מאחה יש ללמוד זאת שיעקב אבינו בירך את מנשה ואפרים בני יוסף והדגו לרוב בקרב הארץ. דהיינו שיפרו וירבו בארץ כדגים הפרים והערבים במים. ויש לדרוש, מה דגים שבים המים מכסים אותם ועל ידי זה אין העין שולטת בהם? אף זרעו של יוסף אין העין הרעה שולטת בהם. יום אחד, אבי כסחי רבי יוחנן בירדנה. יום אחד היה רבי יוחנן רוחץ בירדן וחזי ריש לקיש ראה אותו. ריש לקיש היה ליסטים באותו זמן, היה שודד. ושבר לירדנה הבטרי, קפץ ונכנס אפו לירדן כדי לפוקשו. כשראה רבי יוחנן את כוחו של ריש לקיש, אמר לי, חי לך לאורייתא, כוחך גדול וראוי לסבול את עול התורה. ואמר שם מבאר שרבי יוחנן אמר לריש לקיש, על ידי שיעסוק בתורה ישבור את כוחו וחילו של היצר הרע. והוא שאמר לו, חי לך, החיל והכוח של היצר הרע שלך, לאורייתא, על ידי כוח התורה תוכל לגבור עליו ולשוברו. ככתוב במסכת קידושין דף למד עמוד א', עם אבן הוא נימוח ועם ברזל הוא מתפוצץ. השיב ריש לקיש ואמר לי לרבי יוחנן, שופרח לנשי, יופייך ראוי לנשים. אמר לי רבי יוחנן, ניעד רטבח, אם תניח מללסתם את הבריות ותקבל על עצמך עול תורה, יאבין עלך אחותי דשפירה מיני, עשי לך את אחותי שיפה ממני. קביל עלי קיבל ריש לקיש על עצמו עול תורה, באי למהדר לעתו ימנה ולא מצי עדר. רצה ריש לקיש לקפוץ בחזרה לשפת הירדן להביא את בגדיו, ולא היה בכוחו, כי משעה שקיבל על עצמו עול תורה מיד נחלש כוחו ולא היה יכול לקפוץ כבתחילה כדי להביא את בגדיו. כך מפרש רשי. כמו שדרשה הגמרא במסכת סנהדרין דף חבב עמוד ב', ממה שנאמר בפסוק בספר ישעיה פרק כוח, הפלי היצא הגדיל תושייה, אמר רבי חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה? מפני שהיא מתשת כוחו של אדם. אקרי ואתני, לימדו רבי יוחנן את ריש לקיש תורה ומשנה, ושב יגר ורבה עד שנעשה גדול בתורה. ומן הראוי לצטט כאן את המובא בפרקי דרבי אלעזר, פרק מ"ג. בן עזאי אומר, תדע לך כוח התשובה, בואו ראה מרבי שמעון בן לקיש שהיה הוא ושני רעיו בערים גוזלים וחומסים כל אשר יעבור עליהם בדרך. מה עשה רבי שמעון? הניח לשני רעיו שודדים בערים ושב לאלוקי אבותיו בכל ליבו בצום ובתפילה. היה משכים ומעריב לבית הכנסת לפני הקדוש ברוך הוא, והיה עוסק בתורה כל ימיו, וביום שמת, מתו שני רעיו השודדים בערים ונתנו לרבי שמעון באוצר החיים ולשני רעיו בשאול התחתונה. אמרו שני רעיו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, יש לפניך מסו פנים? זה היה אם אנו שודד בערים, והוא באוצר החיים ואנו בשאול תחתית? אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה עשה תשובה בחייו, ואתם לא עשיתם תשובה. מספר את הגמרא, אצלנו יום אחד אב המפלגי בי מדרש, היום אחד נחלקו החכמים בבית המדרש בעניין זה. הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר. מאימתי מקבלים תומה, ממתי הם ראויים לקבל תומה? משעת גמר מלאכתן, משעה שנגמרה עשייתם. ורשי מפרש שזו משנה במסכת כלים, וצריך לומר שכוונתו של רשי למשנה במסכת כלים פרק י' ג' משנה א', שמזכירה את שמות הכלים הללו, ואינה עוסקת כלל בשאלה, מאימתי הם מקבלים תומה. ותוספות בדיבור המתחיל הסכין מבארים, שהמשנה היא עוסקת בכלים שאלו חלודה ותיארו וחזר ותקנן, וכאן נחלקו בתחילת עשייתן, בזה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומאימתי גמר מלאכתן, רבי יוחנן אמר מי שיצרפם בכבשן, מאז שהוא מחזקם על ידי ליבונם בכבשן האש, בסוף יצירתם, זהו גמר מלאכתם לעניין קבלת תומה. וריש לקיש אמר מי שיצחצחן במים, מאז שהוא נותנם במים לאחר שהוא מלבנם בכבשן האש. כי כשכלי המתכת חם והאדם מערה לתוכו מים קרים, הוא מחזק על ידי כך את הכלי, וזהו גמר מלאכת הצורפים. שכן חום האש מרכך את הכלי וגורם לו להיות קל להישבר, ואילו המים הקרים מחזקים אותו וגורמים לו על ידי כך להתקשות. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, ליסטה בליסטיות הידע, ליסטים בקיאו בכלי הליסטות. היינו, מכיוון שהיית ליסטים בעבר, בקיא אתה בכלי אומנותם לדעת מתי הוא גמר מלאכתם. אמר לי, ענה לו ריש לקיש לרבי יוחנן, ומה יהנת לי? אתם רבי קראו לי, אחרי רבי קראו לי, מה הועלת לי בזה שגרמת שאקבל על עצמי עול תורה? הרי גם שם בין הליסטים היו מכנים אותי רבי, שכן הייתי ראש עליהם, כמו שכאן מכנים אותי רבי. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, הענה היא לך, דהקרבינך תחת כנפי השכינה, הועלתי לך במה שקרבתיך תחת כנפי השכינה. ובחידושי האגדות למהר"ל הוא ביאר את הדו שיח ביניהם, שריש לקיש שאל, מכיוון שמצוות לאו ליהנות ניתנו אלא להיות עול על צווארו של האדם, לכן אין לו להחזיק טובה לרב יוחנן על כך. תשובת רב יוחנן הייתה שזה שייך רק אם היה מזכה אותו במצווה אחת או שתיים. אבל במה שקרבו תחת כנפי השכינה, הרי הוא נעשה בזה בריאה אחרת, ווודאי נחשב שגרם לו הנאה, ויש לו להחזיק לו טובה על כך. מספר את הגמרא חלש דעתי דרבי יוחנן, חלשה דעתו של רבי יוחנן מדברי ריש לקיש, חלש ריש לקיש, חלה ריש לקיש. אתיה אחתי קבח יבא אחותו של רבי יוחנן, שהייתה אשתו של ריש לקיש, ובכתה לפניו. אמרה לו אחותו, עשה בשביל בניי, בקש רחמים על ריש לקיש בעלי שלא ימות ובניי יהיו יתומים. אמר לה, ענה לרבי יוחנן, כי לשון הכתוב בירמיה פרק ממתת פסוק י' א', עזבה יתומך אני אחיה. דהיינו, אני אדאג לפרנסתם לכשיתייתמו. שוב אמרה לו, עשה בשביל אלמנותי, תתפלל לריש לקיש בכדי שלא אתאלמן. אמר לה בלשון המשך הפסוק שם, ואלמנותך עלי תבטחו, בטחי ושמחי עלי שפרנסך לך שתתאלמני. שואל המהר"ל, לך ייתכן לומר שרבי יוחנן היה כל כך אכזרי מלמחול? הרי נאמר במסכת בבא קמא דף צדי ב' עמוד א', שלא יהיה המוחל אכזרי מלמחול, ומבאר המהר"ל, שאומנם מעולם לא הגיע אחותו לבכות לפניו, שכן ודאי הוא הדבר שלא היה ידוע שרבי יוחנן העניש את ריש לקיש. דברי הגמרא כאן הם כמליצה להראות את כמה הייתה גדולה הקפדתו של רבי יוחנן על ריש לקיש. ספר את הגמרא, נח נפשי דרבי שמעון בן לקיש, לבסוף נפטר רבי שמעון בן לקיש, ואבק המצטער רבי יוחנן בת רי טובה. היה רבי יוחנן מצטער אחריו הרבה על שגרם למותו, שכן לא מצא תלמיד ותיק וחכם כמוהו. אמרו רבנן, אמרו החכמים, מן איזה ליאת ולדעת, אם ילך ללמוד לפני רבי יוחנן בכלל להשלים את מקומו של ריש לקיש וליישב בכך את דעתו. נעיזיל רבי אלעזר בן פדת דמחדד נשמטתי, ילך רב לזר בן פדת שכן חריף ומחודדות שמועותיו. אז על יתף קמי הלך רב לזר בן פדת וישב לפני רבי יוחנן כל מילת דעה, ואמר רבי יוחנן, אמר לי תנא דמסייע לך. כל דבר שאמר רבי יוחנן היה אומר לו רב לזר בן פדת, יש ברייתא המסייעת לדבריך. אמר רבי יוחנן, את כבר לקישה, וכי אתה דומה לרבי שמעון בן לקיש, בר לקישה כי אבי אמינא מילתא, אבי מקשי לי 24 קושייתא, ומפרקין עלי 24 פירוקי, וממילא רף חשמעתא. ריש לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה עלי 24 קושיות, והייתי מתרץ עליהם 24 תירוצים, וממילא נתרווחה ונתבררה השמועה. ואת אמרי תני דמסייע לך, ואילו אתה אומר לי על כל דבר ישנה ברייתא המסייעת לדבריך? אתו לא ידענא דשפיר כאמינא, וכי אינני יודע שטוב אמרתי? אבי כאזיל וקרא מנה, היה רבי יוחנן הולך וקורע את בגדיו. והמהרש"א כותב שמה שקרה כעת את בגדיו זה מדין חיובי קריאה של תלמיד לרב, כי כעת התברר לו שעל ידי קושיות ריש לקיש התלבנו הדברים ונחשב כאילו רבי יוחנן למד מריש לקיש תורה. וקבחי ואמר, היה רבי יוחנן בוכה ואומר, איך את בר לקישה, איך את בר לקישה, היה אתה בן לקיש, היה אתה בן לקיש, ואבק הצבח עד אשף דעתי מיני. היה הולך וזועק עד שיצא דעתו ממנו והשתתה. באו רבנן רחמי עלי ונח נפשי, ביקשו החכמים רחמים עליו, והסתלקה נפשו ומת. אומר הר"ן בנדרים דף מם, שבמקום שאדם מצטער הרבה בחוליו ואינו יכול לחיות, צריך לבקש עליו רחמים שימות. והאחרונים מעריכים אם יש ראייה לדבריו מהגמרא כאן. חוזרת הגמרא לספר על רבי אלעזר ברבי שמעון, לאחר שהיה תופס גנבים וממציאם למלכות ונענשו על ידו. ואפילו אחי, אומרת הגמרא, אף על פי שאמר רבי אלעזר לאל בדף פ"ג עמוד ב', סיסו בני מאי סיסו, ומה הספקות שלכם כך, ודאות שלכם על אחת כמה וכמה. אז אחרי שהתברר הדבר שאין תקלה באה על ידו, וגם במעשה עם הכובס יפה עשה, בכל זאת לא שמח רבי אלעזר ברבי שמעון הדעת, היא לא שמחה דעתו על כך שמה פגע בכל זאת באחד מן הצדיקים והזכאים, ועל כן קביל עלי ייסורי, קיבל על עצמו ייסורים. ובמעייני החוכמה בייר שרב לזר ברב שמעון קיבל על עצמו ייסורים, שכן חשש שמה מסר להריגה גנב שהיה עתיד לצאת ממנו זר הטוב, ועל ידי שנהרג נתמעטו הצדיקים. אולי גם רשי התכוון לכך במה שכתב, שחשש שמה חטא באחד מהצדיקים. ומסיים המעייני חוכמה, שלפי זה מובנים דברי הגמרא לקמן בדף פ"ה עמוד א', שכל השנים של הייסורים של רב לזר ברב שמעון לא מת אדם לפני זמנו, שכן הראו לו מן השמיים שעד הרבה הוא גרם להרבות זרע ישראל, ואף אחד מישראל לא מת קודם זמנו. מספר את הגמרא על איסורה וחוליו של רב לזר ברב שמעון. באורתא אבי מייחילי שיטי נמתי, בלילה היו מקפלים ומצעים תחתיו 60 לבדים, 60 סדינים, בכדי שיספגו את הדם. ואף על פי כן, לצפרא נגדי מיתותי שיטין משכלי דמה וכיבה. לבוקר היו נמשכים ויוצאים מתחת משכבו 60 קערות מלאות דם וכיב, שזבו מפצעיו. למחר עבדה לדביתו שיטין מיני לפדה ואכילו וברי. בכל יום ויום שלמחרתו הייתה עושה לו אשתו 60 מיני לפדה, מאכלים שעושים מתאנים, הוא היה אוכל אותם ומבריא מהם. ולא אבי שפקה לדביתו למיפק לבי מדרשה, כי איך דלא לדחיקו רבנן. לא הייתה מניחה לו אשתו לצאת מביתו לבית המדרש, בכדי שלא ידחקו אותו חכמים, שכן חלש היה מחמת הייסורים. והורתה אמר לו, בערב היה אומר לאיסוריו, חי וראי, בואו. ואומר המערשה שהטעם שקרא לאיסוריו חי וראי, מפני שקיבלם עליו מאהבה. ולכן גם היה אומר להם בכל בוקר שהסתלקו ממנו, מפני שהם יכלו למנוע ממנו מלעסוק בתורה. כי כתוב במסכת ברכות דף ה עמוד א', איזו איסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה. ואילו בצפרה אומרת הגמרא למחרת בבוקר, אמר לו, זילו לכו, מפני שחשש מביטול תורה שלא יבטלו מלימודו, שכן היה עוסק תמיד בלימודו בביתו. ואף על פי שמצוות תלמוד תורה היא גם בלילה, כותב בספר רוב דגן, שמכיוון שהוכח לקבל עליו איסורים, העדיף שיבואו אליו בלילה, שאז יש בזה פחות ביטול תורה, כיוון שבדרך כלל לימוד התורה שביום הוא מרובה מלימוד התורה של הלילה, ובפרט בימות החמה. מספר את הגמרא, יום אחד שמע דוויתו, יום אחד שמע אשתו, שהוא אומר כך לאיסורים, אחי וראי בואו. אמרה לי, עד כמה תתלו אילויך, אתה מביא על עצמך את האיסורים? הלא קילית את כל הממון של בית אבא שיש לי בידי, על ידי ההוצאות היתירות למאכלים הנצרכים לרפואתך, וכן על ידי הבגדים והלבדים שמציעים תחתיך בכל לילה. היא מרדה ואז ללווי נשה, מרדה בו, והלכה לבית אביה. סליקו ועטו, אנח שיטין ספוני עלו ובאו אליו, אותם 60 ספנים, והם יורדי הים באוניות, שכאשר היו בספינה עמד עליהם נחשול של ים להטביע את ספינתם, והם התפללו להשם וביקשו להינצל בזכותו של רב לזר ברב שמעון, ומיד נח הים מזעפו, והם ניצלו בזכותו. כשהגיעו ועלו מהים ליבשה, שלחו לו דורון על כך. כך מפרש רשי, והתוספות בדיבור המתחיל שיטין, מביאים מהמדרש הספנים נדרו, שבאם הם ינצלו מהסערה, הם יבואו ויביאו דורון לרבי אלעזר. ובמעייני החוכמה, הוא מבאר, שאיסוריו של רב לזר ברב שמעון כבר התפרסמו, שכן לא מת אדם בלא זמנו בגלל כך, כמו שתספר הגמרא לקמן בדף פ"א עמוד א'. ומכיוון שאותם הספנים ידעו את מנהגו של רבי לזר, שבכל בוקר לאחר שהאיסורים מסתלקים ממנו, נוהגו לעברות את גופו ב-60 סוגי לבדה, ואם לא יהיה לפני רב לזר את המאכלים הללו לעברות את גופו כמנהגו, שוב לא יקרא לאיסוריו שיבואו ותתבטל הזכות הזו, והם יוכלו לטבוע בים, גם קודם זמנם. לכן נדרו לו הספנים את המאכלים הללו, שבכדי שיוכל להמשיך ולסבול את האיסורים ולהגן בזה על כל העולם. אם כן, אומרת הגמרא, עלו ובאו אליו אותם 60 ספנים, היילו לשיטין עבדי כניקית שיטין ארנקה, הביאו לו 60 עבדים האוחזים בידם 60 ארנקים עם עוד כדי לתת לו. ועבדו לשיטין מיני לפדה ואכילו, הם הכינו לו את ה-60 מיני לפדה, אותם מאכלי תאנים ואכלם. יום אחד אמרה לה לברתה, יום אחד אמרה אשתו שהייתה בבית אביה לביתה, זילי בקי באבוך, מייקה אבידה עידנה, לכי תבדקי אצל אביך, מה הוא עושה כעת? עתיה באה אצלו, אמר לה רב לזר לביתו, זילי לכי ואמרי לאמך, שלנו גדול משלהם, העושר שיש לי גדול משל בית אביה. וכוונתו הייתה לומר שהממון של בית אביה ייתכן שיחלה, אבל הממון שבא מחמת התורה גדול הוא ממנו, שכן לעולם הוא לא יחלה. שהרי נאמר במשלי פרק למד א' פסוק י' ד', ממרחק תביא לחמה, דהיינו, שאפילו אם לומד התורה לא ימצא את לחמו במקום שהוא שם, כגון רב לזר שאשתו לקחה עמה את ממונה ומרדה והלכה לבית אביה, אף על פי כן התורה ממרחק תביא את לחמה לעוסק בה. קרי ענף שיקרא רב לזר על עצמו את הכתוב, במשלי פרק למד א' פסוק י' ד', הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, שהתורה הייתה עבורו כאוניית מסחר, המביאה ממרחק את לחמה. רש"י כותב שהתורה נאמר הפסוק הזה. ובספר רוב דגן הוא מבאר, שנראה שהטעם שרש"י הוא צריך לפרש כך, מפני שפשוטו של הכתוב הוא על אשת חיל המוזכרת בראש העניין. ואילו משמעות הגמרא שרב לזר ברב שמעון קרא את הפסוק על עצמו, הוא דרשו על תלמיד חכם, אף שכל הפרק נאמר על אשת חיל ובלשון נקבה, לכן פירש רש"י שהוא דרש כן על התורה שאף היא בלשון נקבה. עוד הסבר שרש"י פירש כך, מפני שאי אפשר לומר שרב לזר ברב שמעון אמר כך על אשתו, מפני שהרי הניחתו והלכה לה, לכן בהרש"י שהכוונה היא על התורה. עכשיו מספרת הגמרא על שובו של רב לזר ברב שמעון לבית המדרש. אכל רבי אלעזר ושתי וברי, שתה והתחזק ועברי, נפק לבי מדרשה, יצא רב לזר באותו היום לבית המדרש, שכן לא עקבתו אשתו, מפני שלא הייתה בביתו. הייתו לקמי שיטין מיני דמה. הביאו לפניו אנשים 60 מרות של דם, בכדי לשואלו אם מרות תאורים הם או לא. שכן הגמרא אומרת במסכת נידה דף י"ט עמוד א', שיש רק 5 צבעים של דם שהם טמאים, וכל השאר הם טהורים. ובזמן הזה שאין לנו בקיאים בכך, מטמאים כל הנוטה לאדמומיות, כפי שפוסק השולחן ערוך ביורה דעה סימן קפ"ח. מספרת הגמרא, תארינו ותיאר את כולם. אבא קמרני נירא בנן ואמרי, היו חכמים מדברים בגנותו ואומרים, סל כדאי תך, ליד באוחד ספק, וכי יעלה על דעתך שכולם תיאורים בוודאי ואין בהם אחד שהוא ספק ויש לו עושרה משום כך? אמר לו, ישיב להם רבי אלעזר, אם האמת כמותי הוא, יהיו כולם כל הולדות הנולדים מנשים אילו זכרים, ואם לאו תהיה נקבה אחת ביניהם, שאחת מהם תלד בת. והסביר המהרש"א שהטעם שרב אלעזר ברב שמעון נתן סימן דווקא בדבר הזה, שכן, אם האמת כפי דבריו ילדו כולם זכרים שלא שייך בהם תומת נידה, ואם לאו תלד לפחות אחת מהם נקבה. ובמעייני החוכמה הוא כתב שייתכן לומר שרב אלעזר ברב שמעון רצה שיהיה זה לזיכרון שכל הנולדים יקראו על שמו, לכן בא הסימן שכולם זכרים ונקראו הם אלעזר על שמו. בנפש חיה הוא כותב שאפשר לומר שהטעם שרב אלעזר ברב שמעון נקט ואמר שאם טעה תיוולד נקבה אחת ביניהם שהוא בדיוק, שכן השישים נשים שהביאו להראות לו את מראות הדמים וילדו זכר חסר אחת שתלד נקבה, זה בגמטריה 59 כמניין נידה. ומספרת הגמרא, כך היה שהיו כולם זכרים ועסיקו להו וקראו להם רבי אלעזר על שמי, רבי אלעזר על שמו. והגיליון הביא את גרסת הגמרא בעין יעקב ועסיקו לה אלעזר על שמי בלי המילה רבי, וכך גם היא הסברה. ובחידושי אגדות למהר"ל הוא פירש שעל ידי שתיאר את הנשים האלו וילדו זכרים התגדל שמו של רבי אלעזר בעולם, וזאת הכוונה ועסיקו להו רבי אלעזר על שמי, היינו שעל ידי שתיארם נתגדל שמו של רבי אלעזר. אומרת הגמרא, תניא שנינו בברייתא, אמר רבי, כמה פריה ורבייה ביטלה רשעה זו מישראל, מלכות הרשעה מישראל, שמשום שמינתה את רב אלעזר לתפוס גנבים, נמנע ולא בא לבית המדרש, ולא יכלו אנשים להראות לו את דמן, ומכיוון שלא היה בקיא כמותו להתיר, הוכרחו להחמיר על עצמן מספק. ולשון אחר מביא רשי שרשעה זו הכוונה היא על אשתו של רב אלעזר ברב שמעון, שעקבתו מלבוא לבית המדרש, ולא יכלו אנשים להראות לו את מרות דמיהן. ובהגאות הגרא הוא מחק את הלשון השני ברשי. ולמה? מסבירים האחרונים שכן אם קינה רבי את אשתו של רב אלעזר רשעה, איך ייתכן הדבר שלאחר מותו של רב אלעזר שלח רבי שליח שידבר עם אלמנתו שתינשא לו, כמבואר לכמן בגמרא. עוד מבארים האחרונים שאלו טעמה ונימוקה אימה שלא הניחתו לבוא לבית המדרש, בכדי שלא ידחקו חכמים. לכן לא ייתכן שהוא קינה אותה בלשון השלילית הזו. מספרת עכשיו הגמרא על מיתתו של רב אלעזר ברב שמעון, כי אבא קניחה נפשי, כשנפטר רבי אלעזר מהעולם, אמר לה לדביתו, אמר לה לאשתו, ידע ענה בדרבנן דרתיחי עליי, ולא מתעסקי באישפיר. יודע אני בחכמים שהם כועסים עליי, שעל ידי נתפסו ונמסרו גנבים למלכות, וביניהם יש גם גנבים שהיו קרובים של חלק מהחכמים, ולכן הם לא התעסקו בי כהוגן לאחר מיתתי. וגנין בעילתי, ולא תדלחין מיני. אשכיבי אותי בעליית הגג שלי, ולא תפחדי ממני. מקשה המהרש"א, איך רב אלעזר ברב שמעון ביקש מאשתו שלא תקבור אותו במשך 18 עד 22 שנים? הרי יש מצוות קבורה, ומי שמבטלה עובר בלא תעשה. ותרץ המהרש"א שכאן אין הטעם של ביזוי המת, שכן רב אלעזר ברב שמעון ידע שלא תשלוט בו רימה ותולעיה, שכבר הרי ניסה זאת על עצמו בחייו. וכן הטעם של הכפרה לא היה צריך, שכן האיסורים כבר חיפרו עליו. עוד מתרץ המהרש"א, שהטעם שציווה עליה שלא לקוברו מיד, זה לכבודו. שהרי רב אלעזר ביאר לה את הטעם שהוא חושש שלא יספידו אותו בכבוד הראוי לו, ורק לאחר שיראו שלא שלטו בגופו רימה ותולעיה, יקברו אותו במקום הראוי לו במערתו של אביו, רבי שמעון בר יוחאי. ומשום כבוד המת מותר שלא לקוברו, כשם שמותר להלין את המת, אם זה לכבודו של מת. אם כן, ביקש רב אלעזר ברב שמעון מאשתו שתשכיב אותו לאחר מותו בעליית הגג ושלא תפחד מכך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אשתיה לאימי דרב יונתן סיפרה לאימו של רב יונתן, דאשתיה לה דביתו דרב אלעזר ברב שמעון, שסיפרה לה אשתו של רב אלעזר ברב שמעון, לא פחות מתמנה ישרי ולא תפי מ-20 וטרין שנין, וגניתי בעילתה, לא פחות מ-18 שנים ולא יותר מ-22 שנים, השקפתי אותו בעלייה. כי אבא סלקינה מענין עלי במזיה, כשהייתי עולה לעלייה הייתי מתבוננת בסערותיו, והבן יהוידע כותב שלמרות שגופו של רב אלעזר היה מונח בעלייה במשך זמן רב, הייתה היא מתבוננת בו בדרך של חיבה כאילו הוא חי, וזכתה לזה בשכר שטרחה בחייו להכין לו תבשילין כדי להברות אותו מייסוריו. ספרת הגמרא, כי אבא משתמתה בינית מיני, אבא אתי דמה, הבחנתי שכשנתלשה שערה ממנו היה יוצא דם. יום אחד חזאי ריחה שדה כנפיק מעונה, יום אחד ראיתי תולעת שיוצאת מאוזנו. חלש דעתי, חלשה דעתי מכך, שכן חששתי שמא יהיו בו הרבה תולעים ויסריח וירכיב גופו. התחזי לי בחלמה, נראה לי רב אלעזר בחלום ואמר לי, לא מידהו, אין זה כלום ולא עתליה וירכיב. מה שאירע ונענשתי זה משום די יום אחד שמי בזילות הדצובה מרבנן ולא מחי כדבאי לי. יום אחד שמעתי שמבזים תלמיד חכם ולא מחיתי על כך, כפי שהיה ראוי לי למחות. היה אבץ כותב שיתכן שהטעם שדווקא באותו היום יצא תולעת מאוזנו, מפני שבאותו יום היה זה היום בשנה שבו זלזלו בכבודו של התלמיד חכם. ועוד הוא כתב שיתכן לומר שבאותו היום מת אותו הצורבה מרבנן, וביקרו בשמיים את פנקס מעשה, ומצאו בו שזלזלו בו בפניו של רב לזר, ואילו רב לזר לא מחל כך כפי שהיה ראוי לו למחות. ספר את הגמרא כי אב ועתו ביתרי לדינה, כשהיו באים שני אנשים לדין תורה אצל רב לזר לאחר מותו, אב וקאי מאבא והיו עומדים בפתח הבית, אמר מר מילטה ומר מילטה, היה זה מסדר את טענותיו וזה אומר את טענותיו, נפי קלה מילטה ואמר, יצא קול מעלייה ואמר, איש פלוני אתה חייב ואיש פלוני אתה זכאי. מוסיפה הגמרא לספר על קבורתו של רב לזר ברב שמעון, יום אחד אב וקמינציה דוויתו בהדי שיבבתא. יום אחד הייתה מריבה בין אשתו של רב לזר לבין השכינה שלה. אמרה לה אותה שכינה לאשתו, תהיה אותה אישה כבעלה שלא ניתן לקבורה. תהיה כמו רב לזר בעלה שוכב בעלייה שלא ניתן לקבורה. אמרי רבנן, כולי אי ודאי לב אור אחרה. אמרו החכמים, עד כדי כך שכבר נודע לבריות שהוא לא חי ולא נקבר, ודאי שאין זה מכבודו של רב לזר להשעות אותו כך במצב הזה. איקא דאמרי, יש אומרים שרבי שמעון בן יוחאי, שהיה אביו של רב לזר, התחזה אלי בחלמה, נראה להם בחלום. אמר לו, פרידה אחת, גוזל אחד יש לי ביניכם, ואי אתם ואינכם רוצים להביאה אצלי. ומסביר המהר"ל, שלפי הלשון הראשון בגמרא, סיבת קבורתו של רב לזר הייתה מצד החיים, שכן אין זה ראוי שיהיה מת יחד עם החיים. לכן אמרה הגמרא שהשכינה של אלמנתו אמרה לה, תהיה אותה אישה כבעלה שלא ניתן לקבורה. ואילו לפי הלשון השני, הסיבה שקברו את רב לזר היה מצד המיתים, שכן ראוי הדבר שיבוא רב לזר אל אבותיו ויקבר. לכן אמרה הגמרא שאביו רבי שמעון בר יוחאי התגלה לחכמים בחלום וביקש מהם שיקברו את בנו. מספרת הגמרא, אזול רבנן לעשו כבילו שבקו בני אכבריה. הלכו החכמים להתעסק בקבורתו של רב לזר ולא הניחו להם בני העיר אכבריה שהייתה סמוכה לעירו של רבי אלעזר. למה? דכל שני דעה ונעים, כל אותם שנים שהיה ישן רב לזר ברב שמעון באילתי, בעלייתו לא סליק חיה רעה למתיו, לא הגיע חיה רעה לעירם, שכן זכותו של רב לזר הגנה עליהם. המהרש"א מפרש שהטעם לכך הוא שכן חיה רעה באה לעיר מפני שנשבעים בה לשווא, ועל ידי שרב לזר דן מעלייתו דין צדק כל אותם השנים ופוסק, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב, לא הייתה בעיר שבועת שווא. ספר את הגמרא, יום אחד מעלי יום עד הכיפור היה ואבו טרידה, יום אחד ערב יום הכיפורים היה, והיו בני העיר אכבריה עסוקים. שדרו רבנן לבני וירה ועסקו עלי ארסי ועמתויה למערת הדאבוע. שלחו החכמים את בני העיר בירה הסמוכה לשם. הם נטלו את מיטתו והביאו עלי מערתו של רבי שמעון בר יוחאי אביו. השכחו עלי אחנה דאדרלה למערתה. מצאו החכמים נחש שמקיף את המערה סביב כעין גלגל וזנבו סמוך לפיו. אמרו לה החכמים, אחנה אחנה, נחש נחש, פתחי פיך, הרחק את זנבך מפיך. ויכנס בן רב לזר אצל אביו, אצל רבי שמעון בר יוחאי, פתח לו ופתח להם הנחש ויכלו לקוברו שם. מספרת הגמרא על אלמנתו לאחר מותו. שלח רבי שליח לדבר באשתו שידבר עם אלמנתו של רב לזר בכדי שתינשא לו. שלחה לי, הישיבה לו, כלי שנשתמש בו קודש, דהיינו רבי אלעזר, השתמש בו חול? תשתמש אתה רבי? תמה נמרין, בארץ ישראל נוהגים לומר על עניין כגון זה את המשל הבא. באתר דמרי בית התלה זיינה, כול ורעיה, כול תי תלה? באותו היתת שהיה רגיל בעל הבית הגיבור לתלות את כלי זינו, הנבל הרואה את תרמילו יתלה בתמיה? שלח לרבי, נהידה בתורה, גם שבתורה הוא גדול ממני, אבל במעשים טובים, מי גדול ממני? האם הוא גדול ממני? שלחה לי, הישיבה לו על מנת רב לזר, בתורה מי על כל פנים גדול ממך לא ידענה. אני לא יודעת אם הוא גדול ממך בתורה, רק פיך העיד עליך. אבל במעשים טובים ידענה, יודעת אני שהוא גדול ממך. להקביל עלי איסור, שהרי הוא קיבל על עצמו איסורים. ולכאורה, מה העניין מעשים טובים אצל איסורים? אבל בקהלת רבה מובא שאלמנתו של רב לזר ברב שמעון אמרה לרבי, שכשרב לזר היה מזמין את איסוריו בכל לילה, היה אומר, כל איסוריהם של ישראל יבואו עליי. ובדרך השם לרמח"ל הוא מבאר שהצדיק מכפר על בני דורו על ידי האיסורים שבאים עליו. ולכן זה בגדר מעשים טובים. מבארת הגמרא בתורה, מהי, היכן מצינו שהיה רב לזר גדול מרבי בתורה? דחייב הוא יתבי, כאשר היו יושבים רבן שמעון בן גמליאל, אביו של רבי, רבי יהושע בן קורחה, הספסלי על הספסלים בבית המדרש, יתבי כמיו, ישבו לפניהם רב לזר ברב שמעון ורבי יערה, הם ישבו על הארץ, מקשו מפרקו, היו שואלים לפניהם שאלות ואומרים תירוצים. אמרי, אמרו החכמים האחרים שהיו יושבים בבית המדרש על הספסלים, והלא מימיהם של רב לזר ברב שמעון ושל רבי אנו שותים, את תורתם אנו לומדים. איך ייתכן שאנו נשב על ספסלים והם יושבים לגבי הקרקע? ועל כן, עבדלו ספסלי עסקינו, עשו להם ספסלים, ואלום על גביהם. אמר להם רבן שמעון מגמליאל אביו של רבי, פרידה אחת גוזל אחד, כלומר בן אחד, והוא רבי. יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה ממני, שכן על ידי שתעלו על גבי הספסל, שמה תשלוט בו עין הרע. אחתו על רבי, הורידו את רבי מהספסל, אמר להם רבי שוב בן כוח, וכי מי שיש לו אב, יחיה. רבי שישב על הארץ הוא יחיה, שכן לא תשלוט בו עין הרע, ומי שאין לו אב, רב לזר, שכן כבר נפטר רבי שמעון בר יוחב אביו, ימות. אחתו הנמי, הורידו גם לרב לזר ברב שמעון. חלש דעתי, חלשה דעתו של רב לזר. אמר, ככה שיפטו להיקבתי, וכי אתם מחשיבים את רבי כמוני? עד ההוא יום הקיאה ואמר, רבי מילתה ומסייע לי. עד אותו היום, כשרבי היה אומר דבר הלכה, היה מוכיח כמותו רב לזר ברב שמעון. ואילו מכאן ואילך שהורידו מהספסל יחד עם רבי, קיאה ואמר, רבי, יש לי להשיב, יש לי להשיב ולדחות את הנאמר בבית המדרש, אמר לי, אמר לו רב לזר ברב שמעון, ודאי כך וכך יש לך להשיב ולדחות. וזוהי תשובתך, והרי לך דחייה על דחייתך. השתה יוצא איפה שעכשיו, יקפתנו תשובות דחיות, חבילות שאין בהם ממש. ומסבירים שאין לומר שכוונתו של רב לזר ברב שמעון הייתה כדי לקנטר את רבי, לכוונתו של רב לזר הייתה להודיע לחכמים שהוא יותר חכם בתורה מרבי, וראוי לו יושב על הספסל ולא על גבי הקרקע. שכן מצינו בכמה מקומות שמותר לאדם להודיע את חוכמתו במקום שאין מכירים זאת, בכדי שיכבדו כראוי לכבוד התורה. אומרת הגמרא, חלש דעתי דרבי, חלשה דעתו של רבי. אתה אמר לי לאבו, הבא רבי וסיפר את הדבר לרבן שמעון בן גמליאל אביו. אמר לי, אמר לו אביו, בני, אל ירע לך, אל ירע בעיניך הדבר הזה, שאלו הוא רב לזר, ארי בן ארי, שהוא בנו של רבי שמעון בר יוחאי, ואילו אתה ארי בן שואל. אומרת הגמרא, והיינו דאמר, וזה מה שאמר רבי, שלושה אנבטנינן, והילו הם אבא, אבי, דהיינו רבן שמעון בן גמליאל, בני ביתרה, ויונתן בן שאול. ובאדרת אליהו מבאר שהטעם שהגמרא נקטה בדברי רבי, קודם את רבן שמעון מגמליאל אבא, ולאחר מכן את בני ביתרה שהיו קודם לכן, ורק לבסוף את יונתן בן שאול, אף שהיה קודם לשניהם, שכן היה בזמן המלכים, וודאי שהוא היה קודם לשניהם. התשובה היא, מכיוון שהתחילה הגמרא עם רבן שמעון מגמליאל, שכן בו דיברה הגמרא לגבי אינבטנותו, היא לכך המשיכה הגמרא את הסדר מלמטה כלפי מעלה. ומבארת עכשיו הגמרא, מניין לרבי שכולם אנבטנין היו? רבן שמעון מגמליאל רואים שהיה ענב, הדה אמרן, כפי שאמרנו לאל, שאמר לבנו שהוא ארי בן שואל, ארי שהחשיב את עצמו רק כשואל, אפילו לעומת בנו. בני ביתרה רואים שהיו ענבים, דאמר מר במסכת פסחים דף סמכבב עמוד א', שבני ביתרה היו נשיאים המנהיגים את ישראל, וכשראו שהילל גדול מהם בתורה, ויתרו על נשיאותם והושיבו להילל בראש ומינו לנשיא עליהם, הרי שבנבטנותן ויתרו על נשיאותם. במסכת פסחים מבואר שם שלא ידעו עם שחיטת קורבן פסח דוחה את השבת, והילל עלה אז מבבל לארץ ישראל ופשט להם שדוחה ודרש זאת מפסוקים. כשראו שהוא גדול מהם בתורה, הוא שיבו בראש ומינו נשיא עליהם. יונתן בן שאול רואים שהיה ענב, דקאמר לשכן אמר לדוד בספר שמואל א' פרק חב ג' פסוק י' ז', ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה. שאלף שהיה בנו של שאול המלך, הקטין עצמו שדוד יהיה מלך והוא יהיה רק משנה למלך. אבל דוחה הגמרא את הראיות שבני ביתרה ויונתן בן שאול היו ענבים, ושואלת, ממאי, מניין שם היו ענבתנים? דילמה, שם הטעם שהסכים יונתן בן שאול שדוד ימלוך תחת שאול? והוא יהיה רק משנה למלך, משום דחזה דגרי רלמה בתר דוד, שראה שהציבור נגרר ונוטה אחרי דוד. ואין ראיה מכך שהיה ענב. וכן בני ביתר הנמי, מניין שמחמת אינבטנותם ויתרו על נשיאותם, שמה התעמו, דחזו להילל, דעדיף מניין, מחמת שראו שהילל גדול מהם בתורה, והם לא יודעים לענות על הרבה שאלות שנשאלו בהלכה, הם התביישו בכך שאינם יודעים לענות במקום שהילל היה יודע. ולכן מסקנת הגמרא, אלא רק רבן שמעון בן גמליאל ודאי שענבתן היה. ויהיה הגמרא שאף רבי קיבל על עצמו איסורים, אמר רבי, חביבים הם האיסורים, שכן הועילו האיסורים שקיבל רבי אלעזר על עצמו, שגופו לא נרכב בשנים ששכב בעליית ביתו. קיבל עלי תלי סרשני, קיבל רבי על עצמו איסורים במשך 13 שנים. ואין הכוונה שקיבל על עצמו 13 שנות איסורים, אלא קיבל על עצמו איסורים סתם, ומן השמיים סיבבו שהם היו במשך 13 שנים. מאז שאמר לעגל שהובא לשחיטה זיל, לכך נוצרת, ועד שריחם על בני החולדה כמבואר לקמן. כך מסביר המהרש"ל, אבל המהרש"ל כתב שקיבל על עצמו 13 שנות איסורים, אבל לא התקבלה תפילתו שיבואו מיד, אלא על ידי מעשה באו, ונשארו 13 שנים. בתחילה לא היו איסורים של אהבה ולא הסתלקו בבוקר כפי שהסתלקו אצל רבי אלעזר, ואחר שריחם על בני החולדה, נעשו איסורים של אהבה והסתלקו בכל בוקר. אומרת הגמרא, שיט שש שנים התייסר בצמירתה, אבן במקום יציאת הקטנים, ושבע שנים התייסר בצפרנה, חולי השיניים והחניכיים, ומתחיל בפה וגומר בבני המאיים, וזה חולי מסוכן, אומר רשי. ואמרי לה, ויש אומרים ששבע שנים התייסר בצמירתה, ושיש ושש שנים התייסר בצפרנה. ואירת הגמרא, כמה נוראים היו איסוריו של רבי. האור ירי דווי רבי, אבי עתיר משבור מלכה, שומר הסוסים של רבי היה עשיר יותר משבור מלך פרס. ותוספות דיבור המתחיל אבא כותבים שהתעשר מזבל בהמותיו של רבי, וכפי שגם מצינו לגבי יצחק אבינו שמבואר במדרש, שהיו אומרים עליו שעדיף לקבל את זבל בהמותיו מאשר את כספו וזהבו של אבי מלך, מלך גרר. אם כן אומרת הגמרא, שומר הסוסים של רבי שהיה עשיר יותר משבור מלכה, כד אבי רמי קיסטה לחיבתה, אבי אזיל קלה בתלת המילה. כשהיה נותן מספו לפני הבהמות, מרוב הבהמות שהיו לו, היה קולם נשמע למרחק של שלושה מילין. מיל זה 2,000 אמה, ושלוש מילים זה 6,000 אמה. אבי מכוון דרמי באישת הדייל רבי לבית הכיסא, והיה מכוון לתת את המספו לפני הבהמות, בזמן שרבי היה נכנס לבית הכיסא, וזאת כדי שלא יישמע קולו של רבי שהיה צועק וזועק מחמת האיסורים. ואפילו האחים, העבר לקלה לקליו ושמו לנחות הימה. ואף על פי כן היה קולו של רבי חזק יותר מקולם של הבהמות, והיה עובר למרחק גדול יותר, ונשמע גם ליורדי הים באוניות. ואירת הגמרא שאיסוריו של רב לזר ברב שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי, ואפילו האחי. ולמרות כך איסורי דרב לזר ברב שמעון עדיפים מדי רבי. זאת למרות שאיסוריו של רבי היו כל כך נוראים, איסוריו של רב לזר ברב שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי. מדוע? דאילו איסוריו של רב לזר ברב שמעון מאהבה באו עליו, מחמת שביקשם לבוא, ומאהבה הלכו, כשביקשם ללכת, והיו לו איסורים של אהבה. אבל איסוריו דרבי על ידי מעשה הם באו עליו, ועל ידי מעשה הלכו ממנו, ולא לפי בקשתו באו והלכו, כפי שמיד מבארת הגמרא. הזכרנו כבר את הגמרא במסכת ברכות דף ה עמוד א, שאיסורים של אהבה הם איסורים שאין בהם ביטול תורה. רב לזר שהביאם בלילה ושלחם בבוקר לא התבטל מתלמודו מחמתם. אבל רבי שלא יכול היה לשלחם מעליו, הפריעו לו בתלמודו ולא היו לו איסורים של אהבה. כך מבאר המהרש"א. מבארת הגמרא את המעשים שעל ידם באו על רבי האיסורים והלכו ממנו. שואלת הגמרא מה שאמרנו לאל שעל ידי מעשה באו האיסורים של רבי, מהי? מהו המעשה? מבארת הגמרא דאו אגלה, דאה וקממתו לי לשחיטה, היה מעשה בעגל שהוליכו לשחיטה, אז אל טליה לרישה בכנפי דרבי וקבחי. הלך העגל והכביא את ראשו בכנף בגדו של רבי ובכה שאינו רוצה להישחט. אמר לרבי לעגל, זיל, לך לשחיטה, שכן, לכך נוצרת. אמרי אמרו בשמיים, הועיל ולא כמרחם, לאיתו עלי איסורים. כיוון שאינו מרחם על העגל, יבואו עליו איסורים. ולמרות שאומרת הגמרא במסכת ברכות י"ז עמוד א' שסוף בהמה לשחיטה, היינו בסוף ימיה, אבל בסתם בהמה ובמיוחד בעגל צעיר שאינם עומדים לשחיטה, אלא לחרישה, לא צריך לומר להם כך. שואלת הגמרא, מה שאמרנו לאל ועל ידי מעשה הלכו האיסורים מרבי, מה היה אותו מעשה? מבארת הגמרא, יום אחד אבי קקן שעמתי דרבי ביתה, יום אחד שפחתו של רבי הייתה מטטטת את הבית, אבי שדיה בני קרקושתה וקקן שלהו, היו מוטלים בארץ בני חולדה והיא אספה אותם להשליחם לחוץ. אמר לרבי לשפחתו, שבקינו, הניחי להם, שכן כתיב את תהילים קוף ממהי, והחמיו על כל מעשיו. אמרי אמרו בשמיים, הועיל ומרחם רבי על הבריות, נרחם עלי נרחם גם עליו, ופסקו האיסורים ממנו. ואירת הגמרא, איזה טובה הייתה לעולם מחמת איסוריהם של רב לזר ורבי. אומרת הגמרא, כולה שני איסורי דרב לזר, לא שכיב איניש בלא זימני. כל השנים שהיו לרב לזר ברב שמעון איסורים, לא מת אדם בלא זמנו. משום שהצדיקים התכפרו באיסורים ואת הרשעים כבר קילה רבי אלעזר. ועוד יש לפרש שכיוון שקיבל על עצמו איסורים לחפר על כך שהמית את הגנבים, הועילו איסוריו שלא ימותו אנשים. כך מסביר המהרש"א. עוד אומרת הגמרא, וכולי שני איסורי דרבי לא יצטרך עלמא למיתרא. כל השנים שהיו לרבי איסורים לא הוצרך העולם לגשם, כיוון שאיסורים אינם מועילים לרשעים, הרשעים מתו בלא זמנם על מיתתם, אבל הועילו איסוריו שלא תהיה שולטת מיתת הדין שאינה מבחינה בין צדיק לרשע. עוד יש לפרש אומר המהרש"א שכיוון שקיבל איסורים כדי לחפר על מידת האכזריות, זכה למידת הרחמים שתהיה בעולם ולא יהיה גשם המטריד את העולם כיום הדין. אמר רבא ברב שילה, קשי יום הדמיטרה כיום הדדינה, קשה יום שיורדים בו גשמים, שיש בו קולות ומאומה ואין בני אדם יכולים לעשות את עסקיהם, כיום שני וחמישי שהוא יום שבית דין יושבים לדון בין אדם לחברו כתגנת עזרא הסופר, שיש אז רעש ועמולה בחוץ. אמר המימר אליו, צריך לעלמה, באו רבנן רחמי אליהו מבטללי. אם לא שהגשם נצרח לעולם, היו החכמים מבקשים רחמים בתפילתם שהתבטל, שכן מטריח הוא את בני האדם בכך שאינם יכולים לצאת ולבוא. מסיים את הגמרא, ואפילו האחי, על אף שלא ירדו גשמים כל שנות איסורי רבי, האדמה הייתה לחה. עד אחי אקרא, פוגלה ממשרה, אבי קאי מבירה מליה מיה. כשהיו עוקרים צנון מהערוגה, הייתה הגומה שנוצרת מהעקירה מלאה מים, והיו מים אלו מגיעים ממי התאום, שהיו מתברכים ועולים מעצמם. כך אומר המהרש"א. מספרת הגמרא שרבי החזיר את בנו של רב לזר ברב שמעון למוטב. איקלה רבי לאטרא דרב לזר ברב שמעון, הזדמן רבי למקומו של רב לזר ברב שמעון. אמר לו רבי לאנשי המקום, האם יש לו בן לאותו צדיק, לרבי אלעזר? אמרו לו, יש לו בן, וכל זונה שנזכרת לאחרים בשניים בכפול מאחרות, סוחרתו בשמונה בכפול ארבע ממה שהיא נזכרת לאחרים, מחמת יופיו. עתיה הביאו רבי לפניו, אסמכי ברבי סמיכו שיקראו לו רבי, כדי שירצה להגיע לכך, וישים את ליבו על לימוד התורה, והאור זרוע כתב להוכיח מכאן שמותר לקרוא לעם הארץ רבי, אף על פי שאינו כדאי, כדי שיחזור בתשובה ויעסוק בתורה, ואשלמי ומסר אותו לרבי שמעון בן איסי, בן לקוניה אחוות דאימי, שהיה אחי אמו כדי שילמד עמו תורה, והטעם שמסר רבי את בנו, של רב לזר ברב שמעון לרבי שמעון בן איסי, בן לקוניה דודו אחי אמו, כי מבואה במסכת בבא בתרא דף קוף יוד עמוד א', שרוב בנים דומים לאחיהם, וכל חיסרון וגנאי שימצא בבן אחותו מגנה גם אותו. לכן עליו להשתדל מאוד להחזיר את בן אחותו למוטב, כך מסביר הבן יהוידע. כל יום אהב ואמר, בכל יום ויום היה אותו הבן אומר, לקרייתי אני איזה, לעירי אני רוצה לשוב. אמר לי, אמר לו רבי שמעון, למה אתה אומר כך? והלא חכים עבדו יתך וגולתא דדאב הפרסו עליך ורבי קראו לך, עשו אותך לחכם, בגד נאה של זהב פרסו עליך, וגם קראו לך רבי. ואת אמרת לקרייתי אני איזה, ואתה אומר לעירי אני הולך. אמר לבנו של רבי אלעזר, מומי עזובדה, נשבע אני שאעזוב את הדבר הזה ולא אבקש עוד ללכת. וכותב המאירי, שלעולם יזהר האדם להתרחק ממידת ההתנקרות שלא יכפור בטובתו של מי שהטיב לו, ויעשה לו כנוכרי וכמי שאינו מכירו, ומי שמתנקר למי שהטיב לו וכופר בטובתו, אין בזה צד פחיתות מידה למי שהטיב עמו, אם הוא יזכיר לו את החסדים שגמל עמו. ועד הרבה, ראוי הוא לו לזה שגמלו בעבר טובה, שיזכיר לו את כל הטובה שגמלו בכדי לביישו ולהוכיחו, ואף זה שהוא הוטב ממנו, ראוי לו לחזור בו ממה שכפר בטובה. וכפי שהיה מעשה כאן, ששמע רבי שבנו של רבי אלעזר רוצה לעוזבו ולשוב לעירו, באומרו לעירי אני חוזר, כעס עליו רבי ואמר לו, הרי עשו אותך חכם ובגד של זהב פרסתי על ראשך, וגם מכנים אותך רבי, ואילו אתה אומר לעירי אני הולך. וסופו של דבר היה שחזר בו ממחשבתו הראשונה, ואף קיבל על עצמו בשבוע לבאר מחשבה כאין זו מקרבו. אומרת הגמרא, כי גדל בנו של רבי אלעזר, התייתי ומטיפתא דרבי, הגיע וישב בישיבתו של רבי. שמה לקלי, שמע רבי את קולו, ואמר, הקל אדמי לקלי דרב לזר ברב שמעון. כל זה דומה לקולו של רב לזר ברב שמעון. אמרו לי, אמרו לו התלמידים, בריו, אכן בנו של רב לזר ברב שמעון הוא. קרי עלי, קרא עליו רבי את הפסוק בספר משלי פרק י' פסוק למד, פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. הוא דרש את הפסוק כך, פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי ברב לזר ברב שמעון, שהוא פריו של הצדיק רב לזר ברב שמעון, שמחמת זכותו של הצדיק, פריו שהיה בתחילה עץ יבש, נעשה עץ חיים, שלמד תורה שהיא החיים, ככתוב בספר דברים, כי הוא חייך. כך מפרש המהרש"א. ולוקח נפשות חכם, זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניה, אחי אמו של רבי יוסי, שהחזירו למוטב ולימדו תורה, ובזה נחשב כמו שקנה את נפשו ונעשה לו כבן. ומה שאמר ולוקח נפשות בלשון רבים, אף שהיה זה רק אחד, מפני שעל ידי שנעשה בנו של רב לזר ברב שמעון, תלמיד חכם, מתקיימים בו דברי הכתוב בספר ישעיה פרק נ"ט, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, שגם בניו ובני בניו אחריו יהיו תלמידי חכמים, וכמבואר לכמן. כינח נפשי כשנפטר רבי יוסי ברב לזר, עמתו למערתא דאבוע, הביאו למערת אביו כדי לקוברו. אבי אדרא לאחנה למערתא, היה נחש מקיף את המערה ולא יכלו להיכנס ולקוברו בה. אמר לי, אמרו לו החכמים לנחש, אחנה אחנה נחש נחש, פתח את פיך ויכנס בן אצל אביו. אבל לא פתח לו, נחש לא פתח להם ולא יכלו לקוברו שם. כסבורים היו העם לומר שהטעם שאין מניחים לרבי יוסי להיקבר ליד אביו זה מפני שזה רב לזר גדול מזה מרבי יוסי בנו. יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה רב לזר גדול מזה מרבי יוסי לא נתנו לו להיקבר אצלו, אלא מפני שזה רב לזר היה בצער מערה שהתחבא עם רבי שמעון בר יוחאי אביו 13 שנים מפני הרומאים שחיפשו אחריהם, ואילו זה רבי יוסי לא היה בצער מערה. על כך שהתחבאו במערה, מספרת הגמרא במסכת שבת דף למד ג' עמוד ב'. איך תזכרו שזה במסכת שבת דף למד ג'? תזכרו ל"ג בעומר, ותדעו שהסיפור מופיע במסכת שבת דף למד ג'. רואים רבותיי אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף דף ממסכת בבא מציעא, הדף המלא אגדתא, מרטיטא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע ענו רב לזר ורבי ישמעאל לשאלת המטרוניתא שהקנית אותם? שאלה שנייה, מדוע לא הצליח ריש לקיש לשוב לשפת הנהר? שאלה שלישית, מה היה ההבדל בין הלימוד של ריש לקיש לזה של רב לזר בן בדת? שאלה רביעית, מדוע הביאו הספנים אושר לרב לזר? אנחנו מחפשים את פירושם של רשי ותוספות. השאלה החמישית, מדוע יצא תולעת מאוזנו של רבי אלעזר? השאלה האחרונה, מי הם ג' הענבים שמנה רבי ומדוע הם נחשבים כך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי בדף דף, דף פי דלת ממסכת בבא מציע, דף מלא אגדת אותו סיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, חף בחסלף תשע"ז, ונלמד את דף פי ה' ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.